כן,
יש הרבה רשעים, היו הרבה רשעים בכל האומות, בכל הדורות, ועוד אחד מאלה. הוא לא היחידי, אבל הוא בהחלט מהבולטים. כן, כן, כן. אז ערב טוב, אנחנו בעזרת השם נלמד, נמשיך ללמוד היום את פרק ט"ו, שעוסק בנושא של סוגיה שמופיעה במסכת חגיגה. כן, כתוב שם, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. וראינו שהפסוק הזה למעשה מחלק את כלל האנשים לארבע מדרגות. יש צדיק, יש רשע, יש עובד אלוהים, ויש אשר לא עבדו. והגמרא שם, מסכת חגיגה בדף ט', דנה בכפילות לכאורה שיש בין צדיק לבין עובד אלוקים, ובין רשע לאשר לא עבדו. והמסקנה של הגמרא שם, ולא זה מה שבא בעל התניא לחדש, כן? אלא זה רק חזרה למה שאומרת שם הגמרא, הגמרא מסיקה שם שעובד אלוקים ואשר לא עבדו הם שניהם צדיקים, אלא שכל אחד מהם הוא צדיק מסוג אחר. כן? זאת אומרת, יש גם בצדיקות, כמו שראינו, דרגות שונות, ויש צדיק שעליו מדברת הגמרא שם, זה צדיק שלשיטתו של בעל התניא יכול להיות גם בינוני, ויוצא מזה אם ככה, שעובד אלוקים ואשר לא עבדו, הם למעשה דרגות שונות של הבינוני. הבינוני, כמו שראינו כבר הרבה מאוד פעמים, זה צדיק, זה דרגה של צדיקות, אבל הוא לא מכונה צדיק, הוא נקרא בינוני כי יש לו עדיין כברת דרך לעשות עד שהוא יגיע לדרגה של צדיק. הוא לא חוטא, זה אדם שלא חוטא, אדם שחי כל כולו בתורה ומצוות, אבל הוא כל הזמן מנהל מאבקים נגד היצר הרע. הנפש הבהמית שלו עובדת כל הזמן, שעות נוספות, הוא כל הזמן במלחמה נגד היצר, נגד התאוות, נגד הרצונות, כמובן השליליים. יש תאוות, רצונות וחשקים חיוביים, אז זה מצוין. אבל הוא כל הזמן במאבק. זאת אומרת שהוא לא הצליח לנצח ולסלק לגמרי את היצר הרע, ולא הצליח להגיע למדרגה שאליה הגיע דוד המלך, וקורא לזה, וליבי חלל בקרבי. ליבי חלל בקרבי, אומר דוד המלך, חלל, הכוונה לחלל השמאלי שבלב, ושם מקום משכנו של היצר הרע, אצלי, אומר דוד המלך, אצלי זה מקום ריק, אין שם כבר יצר רע. אני סילקתי אותו לגמרי.
אחרי,
כן. ואנחנו יודעים שיש צדיקים, כל אחד בדרגתו כמובן, שהמצב כזה הוא אצלם, זאת אומרת שאתה מנסה לחשוב איזה אבא אמינה שהצדיק הזה היה עושה, שבכלל בא לו משהו כזה, בא לו, תחשק לו, לא שייך בכלל, נגיד תחשק לו. התחשק לו, הצדיק הזה הוא בכזאת שליטה מוחלטת על רצונותיו ועל מחשבותיו ועל מאווייו, אין דבר כזה התחשק לו. מה, הוא ראה גלידה, התחשק לו, הלך ברחוב, הרגיח פלאפל, אבל אין שם תעודת הכשר מספקת. זה לא תסריטים שבכלל מציאותיים לגביו. לא רואה את זה, גם אם הוא היה עובר, לא היה רואה את זה בכלל.
לא עושה את בר תחמון?
מה?
אז לא צריך את בר תחמון?
לצדיקים, כבר לא, אבל לנו, כן, לנו ועוד איך צריך. אבל מי שמצליח לעקר את היצר הרע מקרבו, אז הוא בשבילו כבר עבר. אגב, לבל תחמוד, אליו דווקא דברים כאלה, כל אחד צריך בל תחמוד, גם לצדיק יכולות להיות נפילות. אבל נפילות בגלל טעות שהוא עושה, לא בגלל שיש לו יצר הרע.
האבן עזרא אומר שזה סיבית של כל אדם, ולכן צריך את זה.
ודאי, ודאי. התורה מדברת רק כנגד בני אדם, לא, לא נגד מלאכים. התורה לא ניתנה למלאכי השרת.
אדם גדול יותר, יצרו גדול יותר.
יצרו גדול יותר, כן, אבל השאלה היא איזה יצר. נכון שיצרו גדול יותר, אבל השאלה היא למה. יש דברים שכל שהבן אדם גדול יותר, אם הוא באמת הגיע לדרגת צדיקות, ופה מדובר בפסוק מה שאמרו חז"ל, והם מדייקים מאוד בלשונם כידוע, אז לא כתוב שם צדיק יצרו גדול יותר. כתוב שכל שהוא גדול, יצרו גדול הימנו. גדול כן, אבל עדיין לא הגיע, דרגה של צדיק. צדיק זה אחד שבעניינים של עולם המעשה, עניינים של גשמיות, עניינים של תאוות העולם הזה, הגיע לדרגה שהוא כבר לא מושפע מהיצר הרע. יצר הרע, מכינתו, נדחק לקרן זווית ואיננו יותר. אז איך קוראים לאחד שהדחיק את היצר הרע, והוא לא עושה עבירות, והוא עושה מצוות, כל הזמן מחשבותיו רק בדבקות בקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא הצליח לסלק עדיין את היצר הרע, איך קוראים לו? זה בינוני. הבינוני של התניה, ולכן זה נקרא בשם ספרם של בינוניים, ובינוני זה למעשה דרגת הפסגה שאנחנו יכולים לשאוף אליה. כי ברור שמתי מעט נולדו עם היכולת להיות צדיק.
נחתם ביום כיפור?
לא, זה בדיוק העניין, שהבינונים האלה זה לא הבינונים של יום כיפור. כן, זה כבר הסברנו בפרקים קודמים, שוודאי שזה לא יכול, הרי כבר הפרק הראשון, אומר בעל התניה שכתוב שם רבא, שאמר כגון אנה בינוני. רבא הוא בינוני כזה שתלוי על חוט השערה, יש לו אותו מספר של עבירות וזכויות. כן, ודאי שלא יכול להיות, רבא שלא פסק פומה מגירסי, שאפילו מלאך המוות לא יכול היה להתקרב אליו. אפשר להגיד שיש לו בכלל איזה עבירה, מה פתאום? ולכן ודאי שבינוני זה אדם לבד שנמצא בדרגה גבוהה מאוד, אלא הוא בינוני כי הוא עדיין לא הצליח לעקור את היצר הרע. אז מתוך ההסבר הזה נובע פה, שגם ההפרש הזה בין עובד אלוקים לבין צדיק, כן? זה מתש פה כמה חלוקות שצריך להבין. מה זה עובד אלוקים לאשר לא עבדו? ששניהם, כמו שאמרנו, זה דרגות בבינוני. ומכיוון שיש לנו גם עובד אלוקים לצדיק שצריך להבחין ביניהם, אז זה ראינו שאומר פה בעל התניה כך, שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק, הוא שעובד הוא לשון הווה, שהוא באמצע העבודה. כן? כלומר, מהי העבודה? שהיא המלחמה עם היצר הרע להתגבר עליו. ולגרשו מהעיר קטנה, זה כינוי לגוף האדם, שלא יתלבש באברי הגוף, שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד, והיינו בינוני. כן? זה בדיוק מה שאמרנו מקודם. זאת ההגדרה של הבינוני, שהוא כל הזמן עובד. יש לו מלחמה, יצר הרע, הנפש הבהמית רוצה להשתלט על גוף האדם, על העיר קטנה. המשל הזה של איזה עיר קטנה, זה משל של שלמה המלך בקהלת. הוא זה שקורא לגוף האדם בשם עיר קטנה, ובשלה המלחמה, מי שולט? מי שולט שם? מי יגבור על מי? הנפש האלוקית או הנפש הבהמית? כל הזמן נלחמות, הורדת ידיים. המלחמה הזאת אצל הבינוני זה לא תופעה חד פעמי. זה תופעה מתמשכת. כל החיים שלו. זה עבודה מתמשכת, לכן הוא נקרא בשם עובד אלוקים. עובד אלוקים זה בהווה. הוא עובד, כל הזמן עובד. אדם לעמל יולד, כל הזמן עובד, המלחמות האלה בתוכו, מכל רגע ורגע, ואגב, אנחנו לא נמצאים כמובן בדרגות האלה, אבל אצל כל אחד יש תמיד איזה אב האמינה לעשות איזה דבר שהוא לא טוב. כן? כל רגע. ואני אומר, רגע, עכשיו, רגע, מה אני אעשה? אני יכול ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום, אני יכול לקרוא איזה ספר, ספר חולים. אני יכול ללכת לשיעור, אני יכול לראות טלוויזיה. אני יכול ללכת למפגש חברתי, ואני יכול ללכת למפגש תורני. אני יכול להתפלל במניין טוב, או להתפלל במניין שאני יודע שרצים בו, סתם. לא כך נהנה להתפלל שם. אבל זה קצת קרוב לבית. אז זה בשעה יותר נוחה. כל הזמן האדם מלא דילמות. כל הזמן הוא לא חש בזה אפילו. הוא לא חש בזה אפילו. כבר דיברנו כמה פעמים על רבי אליהו דסלר, כל במכתב מאליהו שמתייחס לעניין הזה שכל בן אדם כל עבודת השם שלו ולהזיז כל הזמן את נקודת הבחירה שלו את הנקודה שבה הוא כושל נקודה כל אחד יש לו נקודה שבה היצר הרע מתגבר עליו נקודה מאוד מוגדרת של כל אחד זה מישהו אחר זה פרופיל רוחני זה כמו טביעות אצבעות כן? טביעות אצבעות זה מזהה את הבן אדם במדויק. מי הוא? זה דבר, טביעות אצבעות הרוחנית שלו זה נקודת הבחירה. אלא להבדיל, שטביעות אצבעות האדם לא יכול לשנות. נקודת הבחירה משתנית. כמו שבן אדם עובד על עצמו יותר, אז הוא מעלה את הנקודה. אם רחמנא ליצלן הוא מידרדר, אז הנקודה הזאת היא יורדת. זה מין ברומטר כזה שעולה ויורד ומסמן כל הזמן, איפה אתה? אייקה! על הסקאלה הרוחנית. איפה אתה שם? הלו, תסתכל איפה אתה. לפעמים, תמיד צריך לטפס למעלה. כן? אז זה עניין של הבינוני. אז למה עובד השם זה לא צדיק? כי צדיק לא נקרא עובד השם. הוא נקרא עבד השם.
משה
עבד? עבד השם, כן. עבד השם, כן, נכון. ומה ההבדל בין עובד השם לבין עבד השם? עבד זה כבר מצב נתון. זה מצב נתון. זה שם תואר. זה לא פועל. עובד, הכוונה זה שם עובד. בהווה, עובד. עבד זה שכל מהותו הוא עבד של הקדוש ברוך הוא. אין שאלה בכלל על העניין הזה. לא צריך לעבוד בכלל. הוא עבד. אמרנו. זהו, זה מצב נתון. מפה נפילה לא יכולה להיות. זה כמו חכם, כמו מלך. המלך לא אומרים שהוא מולך. כן? על חכם לא אומרים שהוא מתחכם עכשיו. חכם זה מצב, שם תואר. מלך הוא מלך, לא צריך להגיד שהוא מולך. ודאי שמלך מולך. כן, אבל כשאומרים על מישהו שהוא מלך אנגליה, אז לא אומרים שהמלך הזה מולך על אנגליה. אומרים, הוא מלך אנגליה. למה? כי זה מצב נתון. כן? הוא לא צריך לעבוד בשביל עכשיו להיות מלך. אותו דבר גם עבד השם, הוא עבד השם. זה ההגדרה. כן? לכן, זה מה שאמרנו, דוד המלך, לבי חלל וקרבי, זה ההגדרה. לכן הוא נקרא עבד השם. אצלו זה שלמות. אצלו כבר אין כזה מאבק עם היצר הרע, כמו שהזכרנו מקודם לגבי הבינוני. כן? זה למשל, כדי להמחיש את הדבר הזה אולי בדוגמה אחרת, קצת יותר ילדותית, תרתי משמע, כן? נניח שיש עניין של לדעת את לוח הכפל בעל פה. כן? אז יש ילד שלא עובד את לוח הכפל. אז זה 2 כפול 2, זה 8 כפול 5, זה 9 כפול 9, מ-1 עד 1, כפול 1 עד 9 כפול 9. הוא לומד את לוח הכפל. כן? אז הוא לומד, אז הוא יודע את לוח הכפל. אבל יש אחד ש 20 שנה לאחר מכן, אותו ילד 20 שנה לאחר מכן, הוא גם יודע את לוח הכפל, אבל הוא כבר לא לומד אותו. זה אצלו כל כך מוטבע. תשאל אותו כמה זה 8 כפול 7, הוא לא צריך להגיד, רגע, בוא נחשוב רגע. זה לא של ידיעה. זה מוטבע בתוכו. זה כבר חלק ממנו לדעת את לוח הכפל. זה ההבדל בין בינוני לבין צדיק. כן, צדיק זה אחד שהלוח הכפל מוטבע בו. כל התרי"ג מצוות מוטבעות בו, זה חלק מכל הווייתו. הוא צריך להתאמץ בשביל להיות צדיק. הוא צריך להתאמץ בשביל לעבוד את השם. כי באמת, גם צדיק צריך לעמול. כל אחד איפה שהוא לא נמצא, צריך להגיע למיצוי כל היכולות. אבל הוא כבר לא נאבק שם למטה ביצרים ובתאוות, זה כבר, הפרשייה הזאת מבחינתו נגמרה כבר. אז לכן, מה שכתוב פה בין עובד השם לאשר לא עבדו, ברור שהפסוק הזה במלאכים מתייחס לבינוני ולא לצדיק. צדיק זה מה שהוגדר בחלק הראשון של הפסוק. ושאתם ראיתם בין צדיק לרשע ובין עובד השם אשר לא עבדו, אז זה בדיוק ההבדל בין צדיק וההופכי שלו שזה רשע, לבין עובד השם ואשר לא עבדו, שזה כמובן כבר בקטגוריה של בינוני. וממשיך בעל התניא ואומר, אבל הצדיק נקרא עבד השם בשם התואר, כמו שם חכם או מלך, שכבר נעשה חכם או מלך. כך זה כבר עבד, וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי ויגרשהו וילך לו וליבו חלל בקרבו. וכמובן שהציטוט הזה של ליבו חלל בקרבו זה ציטוט מדוד המלך. כן. אגב, אפשר לראות פה גם רמז נוסף לעניין הזה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמרנו שצדיק נקרא בשם עבד השם. לעומת זאת, הבנו נקרא בשם עובד אלוקים. כן, עבד השם זה שם הוויה. שם אדנות, שם הוויה. לעומת זאת, עובד אלוקים זה שם אלוקים, לא שם הוויה. אנחנו יודעים ששם הוויה מתייחס למידת הרחמים, נכון? ושם אלוקים מתייחס למידת הדין. עכשיו, זה לא מידת הדין, אלא יותר נכון למידת הגבורה. כן? יש מידת החסד או הרחמים, שזה שם הוויה, ואלוקים שזה מידת הדין, אבל זה גם מידת הגבורה. כן, אנחנו יודעים שכל שלוש המידות הראשונות, כן, שזה חסד, גבורה, תפארת, זה מחלק את כל המידות לשלוש קטגוריות. יש חסד מצד ימין, חסד רוע ימין, יש גבורה שזה הקו השמאלי, ותפארת זה באמצע, זה מידתו של יעקב אבינו, הבריח התיכון, שמחבר את אברהם, שהוא עמוד החסד, עם יצחק, שהוא עמוד הגבורה. אז בכל מקרה יוצא שכשאנחנו מדברים על צדיק, אנחנו מדברים בהקשר של מידת החסד, של שם הוויה. לעומת זאת שמדברים על הבינוני, מדברים בהקשר של אלוקים, של מידת הגבורה. למה? מכיוון שאצל הצדיק כבר יש רק חסד. הוא לא צריך את מידת הגבורה.
אין לו סומך.
הוא לא נלחם בשום דבר. מה זה גבורה? יש את תקיפות מול מישהו, נגד מישהו. צריך להילחם בו, לגרש אותו. באנו חושך לגרש. אין מלחמה. זה מנסה של מידת הגבורה. אבל הצדיק, הוא כן מתאמץ, אבל נלחם, אבל לא במלחמה, לא במלחמות שלנו, הוא בספרות אחרות. לעומת זאת, אצל הבינוני, שעדיין כל הזמן יש מלחמה, זה עניין של כל החיים שלו, זה תנועה של גבורה. של מלחמה, לכן זה עובד אלוקים, לא עובד השם. עבד השם, לעומת עובד אלוקים. כן, גם פה יש רמז בעניין הזה. אז אם ככה ממשיך בעל התניא ואומר, ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות. עובד אלוקים ואשר לא עבדו. כן, זאת אומרת שכאן כבר בא לידי פתרון השאלה הראשונה, או התעלומה הראשונה בפסוק הזה. עכשיו אתם ראיתם בין עובד אלוק, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים מאשר לא עבדו. אז שאלנו רגע, צדיק ורשע, ועובד אלוקים מאשר לא עבדו, ולכאורה אותו דבר, מה פר של הכפילות? לא מה שאנחנו רואים פה, זה בכלל לא כפילות. זה בכלל לא כפילות, כי צדיק זה צדיק ממש, ורשע, ורשע במשמעות הרגילה של העניין הזה. לעומת זאת, עובד אלוקים ואשר לא עבדו, זה שניהם בינוני. זה שניהם בינוני, אין מדבר שם על צדיק. כן, זה לא צדיק.
לא עבדו זה גם בינוני?
זה גם בינוני, כן. ערב טוב. זה גם בינוני. איך נאמר? למה? לא עבדו, אמרת, לא עבדו, לא עבדו. אז איך אתה יכול להגיד לו בינוני? בינוני זה אחד שכל הזמן עובד את השם. נכון? בינוני זה אחד שעובד את השם. אז למה לא עבדו זה להגיד שזה בינוני? אז כאן מגיע פה בעל התניא עם חידוש גדול. חידוש גדול. כן? והוא אומר ש... לפני שנקרא את זה בפנים, אולי אני אתן הקדמה פה בעניין הזה, ואולי קצת ארוכה אולי, אבל היא קצת נדרשת כדי להבין פה את החידוש העצום. שיש פה בעל התניא, כן? אנחנו פרק תתבר, שי. אלו טוב, מבורך, ברוך הבא. בצל קורתנו.
שי, משהו חמישה?
לא,
תודה.
אני בא מקפה עכשיו.
יש טבעים שונים לבני האדם. זה דבר ידוע. כשם שפרצופיהם שונים, מחשבותיהם שונות, הכל שונה. בכל היבט אפשרי, בכל נגזרת של תכונה כזו או אחרת, יש המון ספקטרום גדול של תכונות כאלה ואחרות. יש אחת מהתכונות שבהן אפשר לאפיין בני אדם, זה נקרא לזה בשם דרגת הקרירות שלו. קרירות, קרירות, קור, קור, קור. כמה הוא קר, או הפוך, כמה הוא חם.
יחס למה?
או, זה תכף נראה, זה תכף נראה. חם וקר, כלומר שיש טוב ורע, כן? ויש שחור ולבן, כל מיני הפכים, אז זה גם חם וקר, זה גם מההפכים הידועים. אלא שפה, זה בעבודת השם. אנחנו יודעים למשל ש... אחד הדברים שבגללם אנחנו מאוד כועסים על העמלקי, זה בגלל אשר קרחה בדרך.
קררת.
הכנס אותך קור, הכניס בך קור, קר. מי שקר לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לא עובד. קור אי אפשר לעבוד. את הקדוש ברוך הוא עובדים בחום.
אש.
אש. למה אמר לו כזה ראה? אז זה הראה, ככה הוא הראה לו משה רבנו, לא ידע איך עושים את המנורה.
מטבע של אש.
הוא הראה לו מטבע של אש. מטבע, מילא היה מראה לו מטבע. למה מראה לו מטבע של אש? למה אין? הראה לו מטבע. הוא אומר לו, מטבע, כן. אבל צריך לתת אותה בהתלהבות. אש של התלהבות, רק אז זה נחשב לבנתנו, איש כופר נפשו. זה סתם נותן, ותוך כדי כך, אתה, כן, מחמיץ פנים. או סתם אדיש, או לפעמים גם גרוע מזה, אז זה לא הדרך, זה לא הדרך. עבודת השם, בית אלוקים נתחלק, נתהלך ברגש. צריך להיות ברגש, צריך להתלהב, הקדוש ברוך הוא, לי בבית. כן, אם אתה עושה את הכל במין ריחוק אינטלקטואלי, מתנסם כמעה, וכל הנושא של התורה מבחינתך זה עוד איזה אתגר אינטלקטואלי שאתה מתמודד איתו.
קור,
אז זה קור, זה קור רוח, זה קור נפשי, זה קור לפעמים אפילו גופני, כן? זה לא עבודת השם. לא עבוד... אבל מה לעשות? שיש אנשים, שזה האופי שלהם. באדם קר, קר מזג. אגב, יש מקומות שבהם לקור קר מזג וקור רוח יש יתרונות עצומים. למשל, בשדה הקרב. יש אנשים... יורים עליהם שני כדורים, עפים להם מעל הראש, הוא בפאניקה, לא יודע מה נעשה איתו. יש כאלה שמצליחים לתפקד. יורים עליהם, קרי רוח. אז גם קור רוח משתמשים במילה קור. לא מתרגש, יורים, בסדר, הוא מפחד, אבל הוא מתפקד. לפעמים אפילו מתפקד יותר טוב, הוא ריכוז אילאי, דווקא בגלל הסכנה. אבל הוא עושה, הוא מתקדם, הוא זז, הוא לא שוכח את כל מה שלימדו אותו. כן, הוא לא שוכח מה הוא צריך לעשות, פה, לשם, עם מי צריך לדבר, למי צריך לדווח, מה צריך לעשות, מה התוכנית. לא שוכח, הוא עושה, לא, אבל יורים עליך, כל רגע, חס וחלילה, יכול לפגוע. הוא קר רוח. אז זה טוב, במקרים מסוימים. בתנאי לחץ, זה מצוין. בכל מקום יש משברים, יש תנאי לחץ, יש פתאום הפתעות, לטוב, השמיים מתהפכים. מה עושים? יש כאלה שפוחרים את מה יהיה? ויש כאלה שהם מתפקדים. למה? כי הם קרי מזג.
זה לא
שחור ולבן. שחור ולבן הם מבחינת העוצמות. אבל לא, בכל דבר יש טוב, אחרת הקדוש ברוך הוא אולי יוצר אותו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יוצר, זה טוב. אבל בינן גם צריך לעבוד. אז אם הוא קר, אז הוא צריך להבין שזה משהו שדורש שיפור. כי הקדוש ברוך הוא רחמנה לי בבית. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה תלמד תורה בדיוק כמו שהיית לומד איזו פילוסופיה מעניינת. או כמו שאתה לומד היסטוריה, אתה גם לומד את התנך. או כמו שאתה לומד רחמנה לצלן, איזה ספר, איזה, מי יודע מה, איזה מתוחכם כזה או אחר, להבדיל כמובן מיליוני הבדלות, אז אתה לומד תלמוד. זה מעניין, יש שם דיאלוגים חריפים. איזו חוכמה יש שם, או איך הוא ענה לו שם, או איך הוא יקשה, מפה ענה לו, פשי, איזו חוכמה, תענוג ללמוד. וזה הקדוש ברוך הוא נתן. אני לא יודע. זה מעניין, זה יפה. לפני כמה זמן, לפני כמה שנים, היה היום עם העורך הספרותי של ידיעות אחרונות, של ידיעות ספרים, לא של ידיעות אחרונות, של ידיעות ספרים. אני לא זוכר את השם שלו, דוב משהו, לא אייכנוולד, כי הוא דתי.
אלבון.
אלבון, בדיוק, יפה, אלבון, נכון. אז הוא חוזר בשאלה. הוא חוזר בשאלה.
הוא יודע המון.
מה?
הוא יודע המון.
הוא היה תלמיד חכם, היה בחור ישיבה. הבחור ישיבה, אילוי.
יש לו תוכנית
והוא חזר רחמנא ליצלן. אבל הוא סיפר באותו רעיון שהוא יושב כל הזמן ולומד גמרא. אומר לו, רגע, אבל אתה חזרת בשאלה. מה פתאום אתה לומד גמרא? הוא אומר, זה כל כך מעניין. אני לא יכול להתנתק מזה. ככה הוא סיפר. זה תרתי דסתרי.
אתה רואה איך הוא מדבר עם פרופסורים?
הוא בן אדם חכם. חלק מגדולי הכופרים בהיסטוריה היו אנשים חכמים. חלק מהצוררים הגדולים ביותר היו עם מנת IQ מטורפת. כן? אז כך שבן אדם חכם הוא לא, זה ממש לא מתחיל להיות מחמאה. הדבר היחידי זה מה הוא עושה עם החוכמה שלו. הדבר הכי יש חכמים שחוכמתם מתבזבזת בהשפטות. יש חכמים שמצליחים לקחת את החוכמה, את הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן להם, ונצל את זה בכיוון הנכון, כמו כל כוח אחר שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם. שאולי, מה הוא עושה איתו? כן? יש בן אדם שעבר את הסקאלה עם ה-IQ שלו? לא אומר שום דבר. כן? כמו שפעם שהיה רעיון עם עורך דין ויינרוט, יעקב ויינרוט, שהוא היה כוכב משפטי, אין ספק אחד מעורכי הדין הטובים ביותר בישראל, גם היקרים שבהם. כן, היה לפני כמה שנים רעיון איתו.
מאיפה הוא מכיר את זה?
והוא... מה? את מי? את מי?
את יעקב ויינרוט, מאיפה אתה מכיר?
מה, מי לא מכיר אותו?
לא, איפה אתה מכיר?
איפה אני? לא באופן אישי. לא באופן אישי, לא באופן אישי. למרות שפעם אחת הייתי אצלו, פעם אחת נפגשתי איתו במשרד. כן, פעם אחת נפגשתי איתו, הוא היה מאוד מחזיק, אבל לא משנה, הוא היה חכם מאוד, דתי, לומד תורה, קובע עיתים לתורה, יש לו דף יומי ב-5 לפנות בוקר, או 5:30 משהו. הוא בן אדם רציני מאוד. אבל ראינו אותו פעם, אמרו, תראה, אתה מבריק מבחינה משפטית וזה, ופה...
ושיהיה שופט בעליון.
הוא אומר, חבר'ה, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. אני נפלטתי מישיבת פונוביץ'. אומר, יושבים בחורים ולומדים מישיבת פונוביץ', שכל אחד מהם היה יכול להיות עורך דין פי 10 יותר טוב ממני, אם הוא רק היה מחליט ללכת לדרך הזאת. אבל זה לא מעניין אותם. בשבילם, לשבת וללמוד תורה, זה התכלית. מבחינת השכל שלהם, ויכולים לשים פה בכיס את כל השופטים העליונים, כל מערכת המשפט. זה גיונים ברמה מטורפת. אבל הם יושבים ולומדים תורה. אותם זה מעניין. אומר, אני חכם, אני שם הייתי כלום. לעומתם. אנחנו אמר, באמת בצניעות. אומר, אני הלכתי למשפט כי לא הייתי מספיק עילוי. אבל הם שם, יש שם עילויים אמיתיים. והם לא זזים ימין ושמאל, עובדים יום ולילה, לומדים תורה. אחד מהם היה מחליט ללכת במערכות קריירה אזרחית, הוא היה שובר את הסקל, היה שופט היה נשיא בית המשפט העליון בככה. כן? אתה צריך להבין שכל אחד השאלה, מה עושה עם החוכמה שלו?
רואים את זה בכל התחומים, באמת. כל הבחורי הישיבה שהם נכנסים לשוק, הם ממש, גם בצבא וגם בכל מקום.
נכון, כי יש להם מטען. שונה ממה שיש לבחור אחר, עם כל הכבוד, לכל מה שהוא עושה, שמגיע לכל המערכות האלה. לזה בחור ישיבה יכול לעשות תואר במשפטים בשנתיים. היום שולחים לקריירה של משפטים, של, סליחה, לא משפטים, של מחשבים. האדם לא יודע, נכנס שהוא לא יודע אנגלית. אין לו בכלל מושג מה זה מחשב. ואחרי שנתיים הוא גם יודע אנגלית וגם יש לו תואר ראשון במחשבים. הוא תוכניתן אומן. בשנתיים, נושא, בלי שום רקע, כלום. זה, יש להם, מי ש, איך אומרים, למד לצלול להוויות הבאי ורבה, ויודע להבין איזה קושייה טובה ככה של הטוף. אז זה כל מה שהוא צריך. כל השאר זה ואידך זה לגמור. רק לשבת קצת ללמוד, אבל את היכולות יש. בקיצור, נחזור לענייננו. אז יש עניינים של קור, איזה רד שהוא קר מטבעו. עכשיו, קר, אנחנו חושבים על זה כרגע לאור כמובן ההקדמה, והיא הייתה מוטט בכוונה לכיוון השלילי. כן, קור זה אחד שהוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא בהתלהבות. הרי כל המטרה של החסידות היה מאז שהבעל שם טוב חולל אותה והוציא אותה לעולם הרחב. לפני כן גם היה משהו כגון זה, אבל זה היה כל יחידי סגולה. אבל מי שגילה את החסידות ופתח אותה לעולם הרחב, זה היה בקנה מידה מצומצם יותר, זה היה בעל שם טוב, אחרי זה בקנה מידה יותר גדול. זה היה המגיד ממזריץ, ולאחר מכן, בעל התניא, יפוצו מהיותך החוצה. כל אחד מישראל שייך בעניין של החסידות. וכמו שכבר אמרתי בשיעור שעשינו פה לכבוד יד בכיסלם, כל מי שחושב על החסידות ושואל את עצמו בעצם מה זה, לא מבין את המהות. כל התשובות שאנשים נותנים לעצמם או לאחרים של מה זה למעשה חסידות, לא מבינים את המהות. המהות היא אחת, לדאוג לכך שעבודת השם של אותו אדם תעשה בדבקות. בכל. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום.
למדו את השם
בשמחה. בדיוק. אומר הרמב״ם בסוף הלכות לולב, שמי שמקיים את המצוות לא בשמחה, והוא לא מדבר, אמנם הוא אומר את זה בהקשר של הלכות לולב, אבל הוא לא אומר את זה רק בהלכות לולב, אלא עושה הכללה. מי שעושה מצוות לא בשמחה, מחמירים איתו. והתורה אומרת את זה בפרשת התוכחה, בפרשת כי תבוא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. מרוב כל. מרוב שהיה לך לוקח הרבה טוב, אתה עשית דברים כי מצוות אנשים, ידעת שצריך לך להתפלל בבית הכנסת, בטח, נניח תפילין, הנחת, קבעת, עמוד יומי, הכל עשית, אבל לא בחשק. עשית את זה סקדג'ול, אני עושה סקדג'ול, אז אני יודע, אני צריך לא סקדג'ול לתפילת שחרית, זה סקדג'ול לקבוע זמן למנחה, קבוע זמן לערבית, כן, אני עושה את זה, אבל איפה ההתלהבות, איפה השמחה, איפה היכולת להבין שאתה עכשיו נמצא לפני הקדוש ברוך הוא כשאתה מתפלל, ולהתנהג בהתאם, ולהתנהג, דע לפני מי אתה עומד, דע לפני מי אתה עומד, זה, אתה רואה את זה? שיוויתי השם ונגדי תמיד, כן, זה, אתה מרגיש את זה? לא, אני עושה. בגלל זה בן אדם כזה, כן, כמו שאמר פעם אחד האדמו"רים, הוא ראה אחד, יושב, מתפלל 18, ככה בדבקות, כן, כן. אחרי זה, כן, הוא עשה שלוש צעדים אחורנית, ומישהו שם עמד קרוב מדי אליו, אז הוא נגע בו, כן, השריע לו לעשות שלוש צעדים אחורנית. הוא התחיל לצעוק עליו, בוא נה, מה, אתה לא רואה שאני מתפלל 18, מה אתה נעמד לי פה מאחורה, מי אתה בכלל, זה לא המקום שלך.
ההפך, הוא צריך להיזהר, לא ללכת.
כן, אבל הוא אומר לו, רגע, אבל אתה אמרת לפני רגע, ונפשי כעפר לכל תהיה.
איך היית פתאום בוס?
מה אתה עכשיו פותח את הפה וצועק, הרי לפני רגע התפללת שאתה תהיה נפשי כעפר, אתה תהיה קטן, נמוך, פצקון. איך שנייה אחרי זה? שנייה אחרי זה באותו קטע, ואלוקיי נצור. איך אתה רב כבר עם אותו אחד כאילו מגיע לך כל הבית כנסת שלך? למה? כי כשאתה אמרת, ונפשי כעפר לכל תהיה, לא חשבת אפילו במילימטר על מה שאתה אומר. ובוודאי שלא התכוונת לזה. אז אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה, כמו שאמר, כמצוות אנשים מלומדה, ולא להתכוון, ובטח לא לעשות שום דבר שרוחו, ברוח מה שהוא אומר. כן? הוא אומר, קיים חיינו ואורך ימינו, בהם נהגי יום ולילה. נו, אנשים ככה, קיים חיינו ואורך ימינו. נו, הם חיינו? נו, כשהוא אומרים לך על משהו שהוא הם חיינו. אתה חיית הולך, עוזר עוז, ומתגייס לעשות את זה כמה שצריך, כמה שיותר. למה אתה לא משתכנע? או, יש לי שיעור ביום שני. או, איזה יופי. שיעור שבועי יש לי ביום שני. מצוין, התחלה טובה. יש בו לא מעל אנשים, אני מכיר את השיעור הזה, השיעור המפורסם של ימי שני. אז בסדר, הוא לומד שעה בשבוע. אולי לומד עוד, לא יודע. זה יפה. זה יפה, אני פעם גם למדתי ככה.
אבל זה לא רחמנו
ורחמנו. אבל זה לא מספיק.
כי הם חיינו ורחמנו.
זה לא כל כך מסתדר, אלא כי הם חיינו ורחמנו. אם הם אומרים לך על משהו שהוא חייך ואורך ימיך, זאת אומרת שאם אתה לא עושה את זה, אז רס וחילה יש לך קיצור ימים. אם זה אורך ימיך, אז אם כלל הן אתה שומע עליו, רחמנה לצלן. או, אז אני עכשיו הולך, מסתער על העניין הזה, למה אני, מי לא רוצה אריכות ימים? מי לא רוצה חיים? אלא מה? זה לא כי הם חיים לבורך ימינו, ונהגה יומם ולילה, בטח, נהגה שהוא יהגה. בהם, זה אנחנו, יש כאלה שהוגים, זה לא בשבילי. שהוא יהגה, הוא הוגה גם בשבילי. זה בסדר. כן? החפץ חיים, פעם עם שיר, את העניין הזה של אחד ש... פלן 18 שחרית, ככה אומר, במיוחד את הברכות שלפני קריאת שמח. זה אומר שם, עבר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, ויחד לבינו לאהבה, לרשמר, לבינו לנקלם וללמד. ולשמור, ללמד, לשמור, לסנו לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. הוא אומר, למה המשל דומה? אחד פעם הגיע, איזה עני אחד הגיע לגביר, עושה טוק-טוק בדלת, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? לא, תראה, אני צריך חתן בת וזה, אתה יכול אולי גם קצת לעזור. אין בעיה, תבוא מחר, אבל בשבע בבוקר בדיוק, זה הזמן שאני מחלה, תבוא, אני נותן. בסדר? אוקיי, למחרת בבוקר, אני לא מגיע. לא מגיע, לא מגיע. כנראה, קיבל למישהו אחר. טוב, אחרי כמה שעות, עושה טוק-טוק בדלת, אני אומר, סליחה כבודו, אני באתי לבקש, אני צריך לחתן בן, אבל אמרתי לך לבוא בשבע בבוקר, לא? לא באת. טוב, אני מבקש עכשיו. אני אומר לך עוד פעם, תבוא מחר בשבע בבוקר, תבוא, אני אתן לך. בשבע בבוקר למחרת, לא מגיע. אחרי כמה שעות עושה טוק 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 טוק, מגיע אני אומר, תראה כבודו, יש לי בת לחתן, אולי אתה יכול לעזור? תגיד לי, מה קורה לך? אתה אמרתי לך כבר פעמיים, לבוא בשבע בבוקר, אני אתן לך, למה אתה לא מגיע? וככה ממשיל החפץ חיים אחד, שכל פעם בתפילה, הוא מבקש, ואר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותך, חד לבנו לאהבה, שמר וזה. ואז הוא מגיע, אשרי הוא בא לציון, במהירות האור הוא חולץ את התפילין, טס. אבל רגע ביקשת. אני בואו יעזור לך בלימוד תורה, למה לא באת לקחת?
שמור
אמר, פותח את ידיך. פותח את ידיך, כן, אבל... הוא אומר, אין עיני בתורתך, תתחיל ללמוד קצת, שקדוש ברוך הוא יוכל להעיר את עיניך בתורה, את ביקשת. הוא יעיר את עיניך בתורה, שב, תלמד. אז זה כמו אחד, כל בוקר הוא מבקש מחדש, כן, והיה עיני בתורתך, והוא לא לומד. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תגיד לי, מה אתה רוצה? איך אתה רוצה שאני אעיר את עיניך בתורתי, אם אתה לא יושב ולומד? כן, אז... זה המשל של החפץ חיים, משל נוקב, משל נוקב מאוד, כל מיני בקשות אנחנו מבקשים לפעמים, אם אנחנו היינו שמים לב מה אנחנו מבקשים, אז היינו מבקשים, היינו מתכוונים לזה, היינו הרי בשביל, כמו שבנסור שנעשה לאשתו של עובדיה, לאלמנתו של עובדיה, מה אמר לו שם הנביא אלישע? יש לך כלים בבית? אז תשימי שם, תביא את כלים, נמלא את השמן. נשאלת השאלה, למה הוא צריך כלים? שמן הוא יודע לברוא וכלים לא? שיביא לה גם כלים באותה הזדמנות חגיגית. למה כלים הוא היה צריך ממנה? כי קודם כל הבן אדם צריך ליצור את הכלי. כשהוא מייצר את הכלי, אז הקדוש ברוך הוא שם לו בפנים את הנס. אבל אם הוא לא עושה כלי, אם הוא לא מוכן בעצמו להיות כלי ללימוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, איפה אני אעשה? זה ישפך. אין איפה, אין מה למלא. אז זה העניין של הקרירות הזאת. כן, עושים דברים בקרירות, קצת בקרירות. אבל קרירות זה לפעמים גם יתרון. למשל, כי ככל שמישהו מתלהב, ככל שהוא חם, יש לו דם חם, אז יש לזה גם חסרונות.
בני אהרון.
מה?
בני אהרון.
בני אהרון, או למשל היית אומרת, בני יעקב, כן, שמעון ולוי, קנאים, חמים, חמי מזג. כן, חם מזג, רואה מישהו, תפס לו את החנייה, בום, שם לו אגרוף. לא חשוב פעמיים, למה הוא חמזג? או הוא כועס, מה, איך אתה משתולל ימינה ושמאלה? הוא כועס, הוא טמפרמנטי, צועק, כל הזמן צועק. לא שם לב מה שהוא מוציא מהפה בכלל. הוא רואה משהו שבא לו, בא לו, אז הוא לוקח. אכפת לו, מותר, לא מותר, מתחשק לו. חזק, מתחשק לו מאוד, אז הוא לוקח. מתאווה לכל מיני דברים, לא חושב פעמיים. הוא חם מזג, דם חם. מה עם נערון?
דווקא לטובה.
לטובה, כן, רצו להתקרב לקדוש ברוך הוא. אין, רצו, בלי שוב. רצו ושוב, החיות רצו ושוב. צריך לרוץ, אבל גם לדעת שצריך לעשות שוב. לרדת. הרמה מפנו. ומנחם עזריה מפנו. כן, איך הוא מת? איך הוא נפטר? כן, היה מגדולי הראשונים. הרמה מפנו. כן, הוא היה לו כל מיני עליות נשמה. הוא היה עולה, מתחבר שם לעליונים, היה מקובל גדול. היה עולה לכל מיני עולמות עליונים, שאין לנו שום השגות בהם. אבל הוא היה תמיד מבקש מהשמה שלו, שאחרי כמה דקות יעשה לו טוק-טוק וימשוך אותו, תרתי משמע, שירד למטה חזרה. ופעם אחת הוא עשה כזה עלייה שמה לעליונים, והיה ברחוב, עברה כזאת עגלה של מחבש, פעם היו עגלות של מחבש. הגלות של המחבש, כמו היום, היום יש סירנות, אז היה פעמון כזה גדול שהיה מצלצל, והיה מפלס דרך. אז השמש, שומע את הפעמון מצלצל, הוא הלך לראות איפה יש שריפה. שומע הפעמון של הזה, עד שהוא חזר, רמה מפנו כבר לא היה בין החיים. למה? כי הוא לא הוריד אותו למטה בזמן, אז הסתלקה נשמתו. תראה, זה כבר היה יותר מדי, ככה הוא נפטר. כן? אז רצו, בלי שוב, זה מסוכן מאוד, אבל לא בשביל זה, וחי בהם, זה נתן לך חיים, צריך לחיות. כן, יש לך משימות פה. טוב, ברור של הרמה מפנו, זה משהו אחר לגמרי. אבל העניין הזה של חם מזג, זה לא תמיד טוב. אם הוא מנצל את החום המזג שלו להתלהבות בעבודת השם, והוא רוקט בשמחת תורה כמו שצריך, איך אמר רבי אלמלך מליז'נס, מי שיודע להגיד, אתה הוראת על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, כמו שצריך בפתיחת היכל בשמחת תורה, יכול להגיע לדרגת הדבקות, שיכול להגיע צדיק בשיאה של תפילת נעילה ביום הכיפורים. זה כוח של שמחת תורה, מה זה כך שמחת תורה? אתה צריך לא סתם לרקוד עם התורה, צריך לסמוך עם התורה. מי שמצליח להגיד, אתה הוראת על הדעת, להבין מה הוא אומר, דבקות עצומה והקדוש ברוך הוא, נפלא ביותר. זה דבקות, זה שמחה אמיתית, נובעת ממעמקי הנפש. אבל, מי שהחום מזג שלו מנוצל לדברים אחרים, שהוא צעקה, זה רתחה, זה כעסה, זה מרביצן, זה לא טוב. ותאבטן, זה לא טוב. אז זה הוא יכול לבוא לידי הרבה חטאים, כעס, כעובד עבודה זרה. תורם, למה? מה עם אשמה? מה הפשט? למה חזל, אמרו לנו חזל שכל דבריהם מדויקים, דברי אלוקים חיים? למה אמרו לנו שכל הכועס כעבודה זרה? למה? כי הכועס, מה הוא כועס? כועס שמישהו תפס לו את החניה. אז הוא עכשיו, מה זה חוטא? איך הוא יזה לעשות לי את זה? נכון? כן, אנשים האלה הורגים אחד השני על דברים כאלה, רחמנא ליצלן, הוא עקף אותו. עקף אותו מימין, עקף אותו משמאל, חתך אותו בכביש, ומן הדברים כאלה, אז הוא עכשיו, קיטור, יוצא לו מהאוזניים. כן, למה? הוא אומר, איך הוא יזה לעשות לי את זה? אבל אם אתה יהודי מאמין, אתה הרי יודע שהקדוש ברוך הוא זימן לך את זה.
זה לא מגיע, לא?
זה לא הוא. הוא בסך הכל שליח. אז מה איזה טענות יש לך אליו? זה שהוא טמבל, זה בעיה שלו. הקדוש ברוך הוא איתו כבר התחשבן. אבל זה שהקדוש ברוך הוא בחר שזה יתפוס דווקא לך את החניה, ולא לך שכן שלידך, זה מכיוון הקדוש ברוך הוא רצה לעשות שיתפסו לך את החניה. זה אתך ניסיון.
דרך האמצע היא הטובה.
מה?
כל קיצוניות היא רעה.
כן, אבל מה שאנחנו זה נכון מאוד, אז השאלה היא איך להגיע לזה. איך אני מגיע לאמצע כשכל גופך רותח, איך הוא עשה לי את זה, השכן הזה? אז מי שמבין שהשכן הוא לבד הכל שליח, זה אגב תובנה שקשה מאוד להפנים אותה. קשה מאוד, מי חושב על זה ככה? הוא עשה, ביי. אבל, לכן אומר, אז מה קרה? אז באותו רגע שמי אתה הולכת לחנה, אתה שכחת מה הקדוש ברוך הוא. לא? זה עבודה זרה. אתה אין הקדוש ברוך הוא בעולם. זה עבודה זרה, כל יכול לעשות מה שהוא רוצה. ג'ונגל. זה עבודה זרה. זה ממש, אין אלוקות, חס וחלילה, רחמנא ליצלן. אז זה העניין של החם, של החם והקר, בעניין הזה. עכשיו, זאת אומרת שהקר, הקר מזג, הוא לא כועס, הוא לא מתלהם, הוא לא צועק, לא מתרתח, אז זה גם טוב. זאת אומרת שלקר יש יתרונות ויש חסרונות. גם לחם יש יתרונות ויש חסרונות. השאלה היא כל אחד, למה הוא מנתב את התכונות האלה שלו? עכשיו, בעניינים שלנו, אנחנו חוזרים לדבר על הנושא של ההתמודדות עם היצר הרע. אז אמרנו שבינוני, שאחד, בניגוד לצדיק, שהוא כל הזמן בהתמודדות. אבל אם אנחנו משווים בין החם והקר, שניהם בינונים. יש בינוני חם ויש בינוני קר. ומי יותר קל להתמודד עם היצר הרע? הבינוני הקר. העבודה שלו היא הרבה יותר קלה. הוא רואה סטייק עסיסי, אני לא מדבר אליי. הוא רואה, סליחה על הדוגמה, איזה חתיכה עובד ברחוב. לא מדבר אליו. הוא בא, כן, בא, רואה איזה מכונית חדישה עוברת וזו, לא, לא, צריך, לא מקנה בכלל. כן, הוא רואה אחד, מצליחן, גדול, מי יודע מה, כן, עושה עסקים חובקי עולם. לא מדבר אליי, מה אני צריך את זה? אני יש לי את מה שאני צריך, לפעמים זה אחד כזה מין תולעת ספרים כזה.
חנון.
חנון, בדיוק, חנון. אבל יש לו את מה שצריך, הוא בנה לעצמו את העולם הקטן שלו, יושב שם מבסוט, עד הגג, עזוב אותו, תן לו לחיות בשקט, יש לו את כל מה שהוא רוצה. זה לא מדבר אליו, לא זה ולא...
אין תחרות בעולם.
מה?
אין תחרות בעולם.
אין תחרות, בדיוק. גם אין פיתויים. אין פיתויים. עכשיו, אחד כזה, וואלה, צדיק. אם במקום כל ארון הספרים הזה שלו, זה לא ארון ספרים של כל מיני ספרים כאלה חילונים, ספרי קריאה, אלא זה הכל ספרי קודש. והביתה, עושה ספר, ממשיך ללמוד. זה... ממשיך ללמוד, הבוקר לומד, בערב לומד, בין לבין, פעיל, אגודות, עמותות, חסד, עושה חסדים, נו, מצוין, נחמד מאוד. אבל מה? הוא בינוני, אמרנו הוא בינוני, אבל מה? הוא בינוני שאין לו בעיה. הוא לא עובד, היצר הרע לא פועל עליו. זה נקרא עובד אלוקים ואשר לא עבדו. שניהם הם בינונים. הרי אחד עובד אלוקים כי הוא חם, וכל הזמן יש לו פיתויים, אז הוא כל הזמן באמת נלחם, הוא גם חם וגם נלחם, אז יש לו פיתויים. השני הוא קר, אז הוא לא עבדו, הוא לא צריך להתאמץ, זה בא לו בקלות. אז מה, ואנחנו יודעים שבין היתר לפום צערה אגב.
העבד זה הצדיק.
שניהם בינונים.
לא, העבד
הוא צדיק. עובד השם ולא עבדו, זה שניהם הבינונים. כן, העבד זה הצדיק, אבל עובד השם ולא עבדו, זה שניהם הבינונים.
הוא לא עולה ויורד.
כן. אז מי שאומר לשום צערה, אז בנושא אין לו צער בכלל, הוא לא מתאמץ. אז לכן הוא נקרא לא עבדו. הוא לא עובד. לא עובד הכוונה לא מתאמץ. אבל הוא בינוני. אתה מסתכל על מה שהוא עושה, על המצוות, על הלימוד תורה שלו, על הגיגים שלו, הם כולם בקדושה. אבל זה לא בא לו במאמץ. ובאותה מידה הוא יכול להיות גם פרופסור באוניברסיטה. הוא מחפש את האינטלקט, האתגר אינטלקטואלי, הוא מחפש את המעניין, הוא אוהב, כמו שאמרת, חנון, לחפור בספרים, ולהבין, ותן לו להפליג בעולמות שלו, הוא יהיה מבסוט. ברוך השם, הוא הגיע להפליג בעולמה של תורה. אם לא עלה את התורה, היה מפליג בהיסטוריה של שושלת מינג מהמאה ה-16. כן, של הסינים. היה מעניין אותו באותה מידה בדיוק. תולדות החומה הסינית בסין. בטח, היה מעניין אותו. כן, היה מעניין אותו מאוד במלחמות צלח הדין.
אבל אפשר לשלב ביניהם.
עדיין שאפשר לשלב, אבל השאלה היא מה העיקר? מה העיקר? אז אם יש לנו אחד כזה, שהוא הגיע לעבודת השם בגלל שהוא יהודי, ויש לו את הגנים של אברהם, יצחק ויעקב בפנים. אז אנחנו באים ואומרים, זה, אמנם הוא לומד תורה וכו', אבל זה לא בגלל שיש לו התמודדויות. זה מעניין אותו, אז הוא לומד. כן, אפשר לספר, בזמנו היה גאון גדול בעל הישועות יעקב, כן, רבי יעקב אורנשטיין. זכר צדיק לברכה, היה בעל הספר ישועות יעקב. ישועות יעקב זה ספר שנכתב באזור לפני 250 שנה בערך. ספר ספר חידושים על הש"ס והלכות, באמת היה גאון גדול. כן, ביעקב אורנשטיין, זצ"ל. כן, ביאסו, של מלאכם, של מלאכם. ברוכים הבאים.
ברוכים הלומדים.
אתה מוזמן להתכבד בכל מה שיש בגשם וברוח.
עוד לא
הרווחתי. עצם עובדה שבאת, כבר הרווחת. הרליחה. כן, בדיוק. אז פעם בא אליו איזה אחד, תלמיד חכם, שייתן לו, אנחנו מדברים רבי יעקב אורנשטיין, בעל הישועות יעקב, שייתן לו שייתן לו הסכמה. הסכמה לספר שהוא כתב. וישועות יעקב, שאגב היה מסנגד לא קטן, אבל הגון, היה מסנגד הגון, כמובן, מה זאת אומרת הגון? הכוונה שכשהוכיחו לו כמה דברים שהוא למד להכיר שהחסידים זה לא איזה קאט, כן? אז הוא לא נלחם, לא הפך להיות חסיד, אבל לא נלחם, הפסיק את המלחמה בחסידים, כן? אז הגיע אליו אותו אחד לבקש הסכמות לספר, וישועות יעקב היה נותן לבן שלו בדרך כלל את הדברים האלה, לו בן גם תמיד חכם גדול, היה נותן לו לעבור על הספר ולהחליט אם הוא נותן הסכמה או נותן הסכמה. הבן עיין בספר ודיבר עם אותו אחד ונטע שלא לתת לו הסכמה, ובעל הישועות יעקב, הוא דיבר עם הבן אדם הזה והתרשם מהגדלות שלו בתורה ומהגאונות שלו ומהספר היפה שהוא כתב. הוא אומר, למה לא בעצם? אני אתן לו הסכמה. אז הבן שלו אמר, אבא, אם אתה רוצה לתת לו הסכמה, תעשה את זה מהר, כי אם לא יקבל הסכמה ויהיה רב, אז הוא יכול ללכת להיות כומר. כן, זאת אומרת, מה הוא אמר? כן, בדרכו הקיצונית, מה התכוון הבן לומר? הוא אמר, נכון, זה תלמיד חכם, הוא יודע, אבל אצלו זה הכל עניין של אינטלקט. התורה בשבילו זה אתגר אינטלקטואלי, זה מאוד מעניין אותו, הוא נכנס וצולל לעובי הסוגיות, אבל זה באמת היה ונשאר אינטלקט. אינטלקטואלי הוא לא כל שורה שהוא לומד שם, זה מתוך דבקות בקדוש ברוך הוא, לא מתוך התלהבות. כן? אז אם אחד כזה מחפש משהו שמעניין אותו, אז באותה מידה הוא יכול להתעניין בהיסטוריה של ימי הביניים. הוא להיכנס לזה באותה מידה של התלהבות. או בהיסטוריה כזו, בעניין אחר, או במתמטיקה, או בגיאוגרפיה, או בתולדות, כמו שאמרנו, שושלת של מלכי סין. כן, במאה ה-16. שושלת מינג, אגב, זו שושלת מאוד ידועה, שהייתה ידועה בכלי החרסינה, המאוד מאוד יפים שהם היו עושים, לכן אני מזכיר דווקא את שושלת מינג. עכשיו, לא תחשבו שיש לי איזשהו ידע בהיסטוריה, אני את הקטע הזה מכיר, אגב, סיפור של שרלוק הולמס, שמזכיר את זה. כן, התולדות הראשון ששואל את מינג. או שוב, בקיצור, זה מה המוסגר. בכל מקרה, זה מה שהוא התכוון. הוא אומר שיש יהודי שלומד תורה, אז הוא מבין, הקדוש ברוך הוא נמצא פה בכל תג, בכל שואה, בכל עוד. כמו שהגאון מבין לאמר, מה זה שכר לימוד תורה? ואמרת מילה בגמרא, יש לך שכר לימוד תורה. עוד מילה, עוד שכר לימוד תורה. כל מילה, שכר לימוד תורה. ואמרת דף גמרא, תחשוב כמה פעמים קיבלת שכר לימוד תורה. למה? והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מילה שם. אבל מי שלומד את הגמרא, כי הוא בא ואומר, כן, זו בדיחה אחרת, קצת יותר בוטה, כן, על שני תלמידי חכמים שהחליטו שגמרנו, נמאס להם, הם הולכים לכומר, הם רוצים להיות נוצרים. אז אחד מושך את השני ואומר לו, נו, אנחנו קבענו עם הכומר בארבע. הוא אומר, עד שאני גומר את התוספות הזה, אני לא זז. כן. זאת אומרת, זה הכל אומר, אתה יכול ללמוד תורה, מתוך זה שמעניין אותך. באמת, אתה מתלהב, יש לך איזו הרגשה טובה, אתה מרגיש עם זה נוח ונינוח והתרועמות רוח וכו', אבל הכל נחמד, אבל איפה עבודת השם פה? אז זה לא עבדו. עובד השם ולא עבדו. אחד שזה בא לו בכיף, אז זה לא עבדו. אז כל מה ההקדמה הארוכה הזאת שאמרתי עכשיו, בואו נראה את זה, איך מנסח את זה שם הבעל התניא. כן? אומר, ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות, עובד אלוקים ואשר לא עבדו, ואף על פי כן אינו רשע, כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה, וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן, זה תלמוד תורה כנגד כולם, ולא פסיק פום ומגיע עושה, אלא אם כל כך טוב, אז למה הוא נקרא לא עבדו? אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש האלוקית שבמוח השליט על הלב כנל, ושאין יצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צריך ללחום עמו כלל, כגון שהוא מתמיד בלימודו מטבעו, מתולדתו, על ידי תגבורת המראה השחורה, וכן אין לו מלחמה בתאוות נשים, מפני שהוא מצונן בטבעו, וכן בשאר תענוגי עולם הזה הוא מחוסר הרגש הנאה בטבעו, ולכן אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם ולהוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, להישמר שלא לעבור על המצוות לא תעשה, ואהבת השם בליבו לדבקה בו בקיום מצוות ותלמוד תורה כנגד כולם, אלא די לו באהבה מסותרת אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו. כן? זאת אומרת, יש פה בן אדם שהוא מסודר, הוא ממושמע, הוא עושה מה שצריך, אבל אין לו מלחמה. הוא לא צריך כל פעם לעורר בליבו מחשבות, פיתויים, לעשות ככה, לעשות ככה. אנחנו הולכת לשיעור, לא, אני לא הולך לשיעור, למה? יש לי דברים אחרים בראש. טוב, נו, אולי בכל זאת אני אלך, כי זה עצת היצר. כן, עצת היצר. היצר הוא בראש ברנש מאוד מתוחכם, הוא מתלבש בכל מיני, לפעמים בהצטלה של חכמים, בהצטלה של מצוות, בכל מיני, אתה לך, כל מיני דברים כאלה חשובים, זה מאוד חשוב, ללכת לשם, ללכת לשם, פתאום הכל נהיה יותר חשוב מלימוד תורה. פתאום נהיה יותר חשוב. כן, דרך ההלצה, אומרים, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כן, כתוב, נכון? הדרך ההלצה, הוא, מה זאת אומרת, אין לך בן אחר מי שעוסק בתורה. יש כמה אחים, אחד הוא רופא, השני עורך דין, השלישי ישיב הבוחר. טוב, צריך ללכת להביא את אמא או את האבא, צריך ללכת להביא אותם לקופת חולים. את מי שולחים?
הרופא,
הוא מאוד עסוק. העורך דין, יש לו ישיבה בית משפט, הוא כל הזמן עם השעון, בוא נה, אני צריך, אני פה, טלפונים, שמלפונים, פה משם. הישיב הבוחר, שום טלפונים, אין לו שום פגישות, אז הוא הכי פנוי, נשלח אותו. זאת אומרת, אין לך בן חורין, מי שעוסק בתורה, הוא תמיד הכי פחות חשוב, ולכן הוא תמיד פנוי לכל דבר. כאילו הוא הולך עם סטיקר על הראש, פנוי להובלות. זה שהוא בזכותו מקיים את העולם, זה עניין קטן.
כאילו מתבטא.
כאילו הוא לא חשוב. הוא בן חורין, אז אתה רוצה, שלח אותו. כן, ברור שזה הכל עיוות, כן, אבל ככה התייחסות.
יעקב אבינו שלח את יוסף, הוא היחיד שהיה איתו בבית ולמד תורה.
טוב, האחים גם היו לומדים תורה במראה.
היו רואים.
היו רואים, רואים, רואים שמו. כן, כל אבותינו הגדולים, גם משה רבינו, כל הגדולים היו רואים.
האמת ששליחות...
כן, אומרים, לכן אנחנו רואים בסוף מה עוצור ישועתי, אומרים, לא, וכן עוד שבעת הרואים. למה? כי דווקא הדימוי הזה של רואה, לא כתוב מנהיגים, רבנים, צדיקים, מורי הדרך, מורי ההלכה, מורי הדור. כתוב רואים. יש לנו שבעת הרואים. למה? עם ישראל כבשים, אנחנו צריכים רואה. כעדר ללא רואה. כן? למה? כי כל הצדיקים, כל אבותינו, היו כולם רואים. כן? איך יעקב אבינו עשה שם את התרגילים ללבן? עם הנקודים והברודים והעקודים וכל האלה, הכל עם הצון. רואים? עבד את לבן, מה היה לדעת שהוא עבד את לבן 20 שנה ומה הוא התבטל שם? לא היה מתבטל לרגע. כן? עבד את הקדוש ברוך הוא, למד תורה תוך כדי, מראה בשדה, להפך. בשדה מתחברים הכי מהר לקדוש ברוך הוא. הטבע, המרחבים, הצלילות, השקט שיש. המקום הכי טוב להתחבר לזה ההתבודדות בברסלב, בתורת ברסלב. לצאת לטבע. הטבע אתה משוחרר מכל הטלפונים והמפטרידנים. כן. ואתה כמובן בגלל שאתה יוצא לטבע ומחבא את הטלפון הנייד. כן, לפני כן. אתה יכול לצאת לטבע כמה שאתה רוצה, ירדפו, ישיגו אותך שם. מה שאת אומרת לגבי יסב שהיה איש צייד איש שדה, אומר התוס, אומר הרונקלוס על המקום, הוא מתרגם שם איש יודע צייד, מתרגם שם נכשיר חן. כבר אמרנו כמה פעמים שהתוספות בסכת כתובות אומר שנכשיר חן זה בטלן. כן, זאת אומרת, מה שנקרא היום בזמננו עושה הרבה רעש וצלצולים. אבל בתכלס, יעקב, אשתם יושב ואוהלים, שמה, בונים את העולמות האמיתיים. כן? אז זה מה שאומר פה בעל התניא, שלכן הוא לא נקרא עובד כלל, כי האהבה זו המסותרת. הרי למה הוא בחר דווקא בתורה ולא בפילוסופיה אפלטונית? כי הוא בכל זאת בן אברהם, יצחק ויעקב. כן? יש לו אהבה מסותרת בליבו, אבל עבודה אין לו כאן, אלא היא ירושתנו מאבותינו לכלל ישראל, וכמו שכתוב לכמה. וכן אף מי שאינו מתמיד בלימוד זו בטבעו, רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה ההרגל לא טבע שני, כן? גם זה יכול להיות בינוני שלא עבדו. למה? כדאי לו באהבה המסותרת. כן? זאת אומרת, העניין של עבודת השם זה מאמץ. כן? אבן שמונחת על האדמה, לא צריך מאמץ כדי שהיא תהיה שם. להעלות אותה לקומה שנייה ולשים אותה שם למעלה, זה צריך להתאמץ. אבל אחרי שהיא מונחת כבר בקומה השנייה, כבר לא צריך שום מאמץ. להעלות אותה לקומה השלישית, זה דורש מאמץ. אחרי שזה הגיע לקומה השלישית, לא צריך שום מאמץ. על הקומה הרביעית צריך להתאמץ. דברים אחרות, מה זה נקרא עובד השם? זה בין אשר לא עבדו, זה פשוטו כמשמעו, זה אחד שעובד, זה עולה לו בעבודה, במאמץ. ומי שזה לא בא לו במאמץ, לא בא לו בעמל, כן? כמו שרשי אומר, מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. אני מגדול המלין, אני שתהיו לומדי תורה. איך תלמד תורה? תלמדה? כן, אנשים שלומדים תורה, הם כל כך דבקים בתורה, שאפילו בחזרת השץ הוא לומד תורה. כן, היורד היה כזה במפורש, שלא לומדים, לא, לא, זו לימוד בשעת התפילה. כן, הוא בכזאת דבקות בלימוד התורה, שאפילו בזמן החזרת השץ הוא לומד. כן, הרי הקדוש היה מסתכל כל הזמן בסידור, היה לומד מילה בך בזמן התפילה, היה מסתכל בסידור, עוקב עם האצבע. חזרת השעת, צריך להבין כל מילה שהשעת אומר. יש הרבה מאוד מקרים שאתה לא אמרת משהו בכוונה, והדרך היחידה שלך לצאת את זה אותה ברכה באותו זמן, זה אם אתה מאזין רוב קשר למה שאומר השעת. ואתה מבזבז את הזמן, הזמן יקר מאוד. זמן שבו לא לומדים. כן? יש לך כמה דקות אחרות פנויות, בין לבין לבין, בטוח שתמצא את החמש דקות האלה בהזדמנות אחרת בשביל ללמוד. כן? אז בסדר גמור, זה דבקות, זה עמל, מצוין. כן? אבל אם הדברים לא באים בעמל, אם זה לא בא במאמץ, אז הוא בינוני, כי הוא לא חוטא, והוא לומד, ולא פסיק פום מגירסה, והכל נכון, אבל זה לא בא במאמץ. איפה פה האדם לעמל יולד? כן? זה קצת חסר. אז איפה אחד כזה, מה תקווה יש לו? מה התקווה יש לו? אם הוא כל כך אצלו הכל רגיל, ובא לו בקלות, והכל פשוט לא, הוא לא נאבק, איך הוא יהיה עובד השם? איך הוא יעבור מאשר לא עבדו לעובד השם? התשובה? מה שאומרת הגמרא בחגיגה דפתת. הרי את השאלות ששאלנו, הגמרא שם בחגיגה דפתת שואלת, מה ההבדל בין צדיק לרשע? ושאתם וראיתם בין צדיק לרשע, ובין עובד השם לאשר לא עבדו. הגמרא שואלת, מה זה הכפילות הזאת? זאת אומרת, הגמרא שם, שעובד אלוקים, זה מי ששונה פרקו 100 פעמים ו1. ואשר לא עבדו, שונה פרקו 100 פעמים. ואתה עומד ומשתומע?
100, 101,
זה כל ההבדל. עוד 1% למה שעושה את ההבדל. בואו נראה את זה בפנים. אומר בעל התניא. כן? וכן, אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו. רק שירגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה, ונעשה ההרגל לו טבע שני, די לו באהבה מסותרת זו. זאת אומרת, לפעמים אתה באמת לא כזה אינטלקטואל, אבל הרגלת את עצמך. אדם יושב והרגיל את עצמו שכל יום יש לו שיעור דף יומי. בסדר, מצוין. מצוין, שלא תבינו חס וחלילה שאני אומר משהו, זה נפלא. אלא מה? זה בא לו עכשיו בטבעיות, זה בא לו בקלות. כי הוא יודע, זהו, כל סדר היום שלו מסתובב סביב זה שבשעה 8 בערב או 6 בבוקר, יש לו דף יומי. זה נפלא. אבל האם כל בוקר יש לו מאבק אם כן ללכת, לא ללכת? או בערב יש לו מאבק, כן ללכת, לא ללכת? לא, הוא חתם קבע שם. שזה נפלא. אבל נגמר פה קצת האתגר בסיפור הזה. זה נעשה לו טבע שני. כן? אפילו מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו, רק שירגיל את עצמו, הרגיל עצמו ללמוד מהתמדה גדולה ונעשה הרגל לו טבע שני, זה גם אולי לא הפסגה. די לו באהבה מסותרת זו. מתי הוא יוצא מהגדר הזה של לא עבדו ועובר לדרגה של עובד? אלא אם כן רוצה ללמוד יותר מרגילותו. הוא אמנם יש לו את הדף היומי בבוקר, אבל הוא גם לא מוסיף גם קצת לימוד בחר הצהריים, וגם קצת בערב, וגם יושב מדי פעם, ספונטני, לא חייב הכל להיות מתוכנן. עובד, תופס, פותח את ארון הספרים שלו, תופס איזה ספר שהוא הרבה זמן כבר לא עיין בו, יושב כמה דקות, תסתכל. תראוש הגאון מווילנה, ספר משלי. כמה זמן כבר לא ראיתי את זה. יושב כמה דקות, לומד. מדרש תהילים. כמה זמן לא ראיתי. כן, עיקרי תורת הבעל שם טוב. מתי קראתי את זה לאחרונה? לא זוכר. קורא כמה דקות. זה מוסיף. כי זה מעבר, זה אקסטרה, מעבר לתכנון. למה? בא לו, התחשק לו, רצה, הוסיף, היה לו כל מיני נוגדנים. הרי מה זה? זה כל החיים של הבן אדם, מה זה? מה זה החיים של הבן אדם? זה הוא מול ההתנגדויות שיש לו. זה אדם מלא התנגדויות. שהוא התנגדויות לכל דבר. יש כאלה שהם התנגדויות לעצמם. זה הכי קשה. יש כאלה שיש להם התנגדויות להורים שלהם, רחמנא ליצלן. יש התנגדויות לאחים, לאחיות, לחברים, לשכנים, לעבודה, לבוס, לממשלה, לעירייה, לכל מי שרק אפשר, הוא נושא דגל הנגד.
זה החם הזה.
מה?
זה
יותר מזה, זה חם נגדי. זה אחד שתמיד הולך עם תמרור, כמו שיש תמרור של עם חץ שאומר פה אפשר לנסוע, הוא הולך עם תמרור אין כניסה. אז לא, לשום דבר טוב אין כניסה. פה מחשבות טובות לא נכנסות. רק נגד. מאיפה זה נובע? מדעים שכל הזמן הוא נגד. נגד זה ונגד זה. איך אומרים? היה פעם איזה שיר כזה, יש שביטה, לא חשוב על מה. כן? אנחנו אוהבים לשבות. יש שביטה, לא, יש הפגנה, לא חשוב על מה. אנחנו אוהבים להפגין, איזה שמפגינים נגד כל דבר. אכפת לו מה? הוא עושה אקשן, הוא נגד. יש משהו, הוא מפגין. כן, פעם הוא מפגין בעד, יכול אחרי זה להפגין נגד הבעד, או בעד הנגד, או בעד הבעד, או נגד הנגד. אין לו שום בעיה, תן לו אקשן, תן לו להפגין. הוא במחאה החברתית, או החברותית, או מה שלא יהיה. אז הוא נגד. מאיפה זה נובע? זה מצוקה. זה סוג של מצוקה נפשית. האדם חפש את זה, כי חסר לו משהו. זה חור בנשמה, שלא מתמלא. למה לא מתמלא? כי הוא מנסה למלות את זה בתוכן לא אמיתי. כן? הוא חושב שהוא יעשה כך, יעשה אחרת, יעשה קריירה. קריירה. יעשה קריירה, יתקדם, יהיה סופר דופר. משהו, תואר שמיני בעניין כזה או אחר, לכתוב מאמרים, בטח ייתן לו סיפור. והוא רואה שזה לא, שגם אחרי שהוא נהיה פרופסור מפורסם, והוא כותב מאמרים שמתפרסמים בכל הזה, עדיין החור הקטן הזה בפנים, ממשיך להציק. ממשיך, לא מתמלא. אבל הוא, אבל הייתי בתואר פרופסור עם כל השם העולמי, אתה רואה אותו מאושר, איזה מאושר. טוב לו, לא טוב לו. כי אז הוא נמצא עכשיו, פתאום יש לו מאבקים חדשים. הוא רוצה להיות פרס נובל. אז הוא הולך עכשיו ונאבק ומשמיץ ומי נאבק וזה. טוב, אני חושב הוא זכה כבר בפרס נובל. טוב, זה גם כבר לא מספיק. למה? כי עכשיו הוא צריך להוכיח שהוא באמת פה, שם, לא משנה מה. כן, זכה פרס נובל, בסדר, כתבו עליו בעיתונים, ראינו אותו, נגמר התהילה, גמרנו, שזה הקדש את כל החיים, למה יצא לי מזה? כן, אז יש...
אנחנו התפללנו פעם בבית כנסת, שהיה בעל קורא מסוים, שבכל פעם עשה פסול בספר התורה, הוא הרב עשה עליו לקרוא יותר.
וואו,
כן? הוא תמיד מחפש את ה...
את הפסול. כן, מה מעניין? כי מצד אחד הוא כאילו הציל את הציבור מ...
בחי בתנה.
מ... מפסול בספר תורה, מצד שני, זה באמת, זה עין תמיד ביקורתית.
בכל פעם היה
מוצא פסול. נכון. אז זהו, זה מן הנגד הזה, משהו כל הזמן. והנגד הזה, אם חופרים מספיק עמוק, אפשר לראות שזה נובע מאיזשהו חור בנשמה.
חסר.
חסר. חסר, אבל זה חסר ש... זה כמו חור שחור, ששופכים ושופכים ושופכים ושופכים, זה כמו בור בלי תחתית או דלי בלי תחתית. שופכים ושופכים, והוא מדמה לעצמו שעם הרבה נסיעות לחוץ לארץ, ולא סתם, למקומות אקזוטיים, ולא סתם, אלא גם איזה ספורט אקסטרים הוא יעשה באותו זמן, זה גם לא סתם, הוא גם יעשה טריאטלון באותה הזדמנות, זה גם לא זה, אלא הוא יישא בכדור פורח לאלסקה, או, הכתבו עליו בעיתונים. הכל הוא חושב שזה מה שיעשה לו, והוא רואה, הוא עושה זה, הוא עושה זה, הוא גמר בנסיעה אחת, הוא חושב על הנסיעה הבאה. רגע, למה לא? נהנית, היית שבועיים בחול, תשב, תהנה, היית שבועיים בחול. הוא לא, הוא שכח, באותו כשהוא חזר הביתה, נגמר, הוא כבר עכשיו עם הראש בנסיעה הבאה. למה, איפה הענה? היא נגמרה. אז שמה עשית את זה? אני חושב שאחד התחומים המדעיים המרתקים ביותר שהיו יכולים לפתוח עליהם ענף שלם, תורה שלמה, ואני לא מבין למה לא עשו את זה. זה מדעי ההנאות. לא רק ההנאה, תורת ההנאות. מה באמת גורם לעצמה, מה גורם באמת לאדם להנות? מה זה הנאה בכלל? איזה מין הרגשה זאת? מה גורם לאדם הנאה? האם יש הנאה אמיתית מול הנאה מזויפת? האם יש הנאה תמידית מול הנאה ברת חלוף? האם יש הנאה מזויפת לעומת אמיתית? האם יש הנאה גופנית מול הנאה רוחנית? הייתי פותח פקולטה למדעי ההנאות. אני חושב שזה יכול להיות רב מחר אדיר. דוקטור למדעי ההנאה. הפסיכולוגיה, לעניות דעתי, לא מתחילה אפילו לטפל בנושא הזה. למה? מכיוון שאם היא הייתה מטפלת בזה כמו שצריך, הייתה צפה ועולה המסקנה בלתי נמנעת שיש הרבה מאוד הנאות שהן חסרות טעם לחלוטין, ושאם נדע מראש שהן חסרות טעם, לא נבזבז את הזמן ברדיפה אחריהן. או, אז זה בדיוק העניין, למה אי אפשר להתגבר? כי יש פה את היצר. אנחנו רואים כולנו מדברים פה על העניין של העבודה. והנה היא גם חוזרה לנושא של העבודה. כן? זאת אומרת, ואולי בואו נעצור בנקודה הזאת, ונסכם שלמעשה, לא, אני לא תודה, אבל חבר'ה, מה, לא לקחתם פה אף מהמדענים האלה.
אז באמת,
אם דיברנו על הנאות,
זה
הנאות של מצווה. רבי יעקב, אס אפס, משהו, כן, חף, חף.
למה באמת זה 100-101?
מה?
למה זה באמת 100?
זה מה שהוא אומר פה, כי הרגילות הייתה 100. בזמנם הרגילות הייתה ללמוד כל דבר 100 פעמים.
אני חושב שאתה סיפרת פעם.
שמה?
שניים שלמדו יחד.
כן, כן, כן.
ואתה
נעשית... הגאון מווילנה והחבר שלו. כן, בדיוק, נכון. סיפרתי את זה גם לפני שבועיים פה. כן, באותו הקשר בדיוק. נכון? הוא שאל אותו איך אתה נהיית הגאון מווילנה. ואמר לו, אתה שמעת שאמרו חז"ל שלא דומה השונה פרקו מאה למאה ואחר? אמר, כן, אתה האמנת להם? כן, אומר, אני לא האמנתי, אני בדקתי. כן, ככה אמר, לפי השמועה, ככה אמר הגאון מווילנה. זהו, נהיה הגאון מווילנה. זאת אומרת, יש פה דבר אחד שאני יכול להגיד שלעניות דעתי, הוא מקיף ונכון לכל תחום בחיים. לכל תחום בחיים. זה היכולת לעשות את הפעם המאה ואחת. היכולת ללכת את האקסטרה מייל. ללמוד את הפעם המאה ואחת היא הגורם שמבדיל בכל תחום. בין הצלחה לכישלון.
יותר מהרגילות.
לצאת מהרגילות. היכולת לצאת מהרגילות, שזה באמת יכולת לשבור את הטבע שלו. לצאת מההרגלים, שזה אחד הדברים הקשים ביותר שיש. אתה מתרגל. יכולת לצאת מההרגלים, לשבור את ההרגלים, לשבור את הנטיות, לעשות קצת יותר. ממה שההרגלים או הנטייה או הטבע או האופי שלא מאפשרים או הרגילו אותו, זה גורם חשוב ביותר, כמובן בהרבה מאוד עניינים, אנחנו מדברים פה בעניינים של עבודת השם. בעניינים של עבודת השם.
כולם מעבר האחד ומעבר השם.
נכון, ודוגמה נוספת שקשורה לאברהם אבינו, זה כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, צא החוצה, והבית. אז לפי, יש שם כמה פרשוניות, מה זה צא החוצה? אז לפי, צא מההצטגנינות שלך, הוא אמר לו, אבל לפי זה גם ברור שמסב, צא מעצמך. תשתחרר קצת, תצא ממה שאתה רגיל לחשוב. אתה חושב במושגים מוגבלים, צא מזה. איך אמר לו שם הרב עובדיה זצ"ל, צא בחוץ. כן, אמר לו לשדן, צא בחוץ. כן, גם שלא התכוון בדיוק על העניין הזה. אמר לה, צא מעצמך, אתה שבוי. בהרגלים, בטבע, בנטיות, זה מה שחינכת, הרגלת, מה שהרגילו אותך, אתה קלו. צא מעצמך, תשתחרר.
צא מהקופסה.
צא מהקופסה, בדיוק. צא מהקופסה. ואז, ברגע שבן אדם מצליח לשנות את הפעם המאה ואחת, שזה נראה לחברה רק עוד פעם, אבל אם הרגילות היא מאה, אז הפעם הזאת היא הכי קשה שיש. כי כולם עומדים, מה פתאום שאני אוסיף? זה גם ככה קשה מאוד, כן? ללמוד מאה פעמים משהו, זה הדבר הקשה ביותר שיכול להיות. ותמיד שלומדים, למה, כן, בישיבות, כן, זה ידוע שאחד האתגרים הקשים ביותר זה לא לימוד, זה החזרה על הלימוד. למה סוגיה? בסדר, למד, הבין, יאללה, מה הדחף שלו? הלאה, הלאה, עוד דף, עוד פרק, עוד מסכת. לדחוף, קדימה, עוד, עוד, עוד. סליחה, לא. גמרת דף, תחזור עליו. גמרת פרק, תחזור עליו.
קשה.
קשה מאוד.
זה הלימוד, זה.
זה עמל התורה. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, בחוקותיי תלכו, על זה אמר רש"י, שתהיו עמלים בתורה. ותארו לעצמכם כמה זה קשה לחזור פעם אחת, פעמיים, חמש פעמים, מה לדבר בכלל? זה מה זה לחזור מאה פעמים? ואז אומרים, זה אחד שלא עבד את השם. כי על מה דור דעה אנחנו מדברים? מדברים על דור דעה, ששם מאה פעמים לחזור, זה היה רגילות. אז אומרים לו, כמה שזה לא קשה לחזור מאה, אתה תחזור מאה ואחד. כן, ובזה יובן מה שכתוב בגמרא דעובד אלוקים היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד. ולא עבדו היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים לבד. והיינו משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים. כדי טעתם בגמרא, מאיפה יודעים? הגמרא אומרת את זה שם. ויום בחגיגה דפתת. משל משוק של חמרים שנזכרים ל-10 פרסי בזוזה ול-11 פרסי בתרי זוזה מפני שהיא יותר, שהוא יותר מרגילותם ולכן זאת הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולן וואו, ועולה וואו. על גבי ביתר סט ויתר עוז להיות נקרא עובד אלוקים מפני שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה להשם על ידי שמתבונן בגדולת השם במוחו לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם הנפש הבהמית שמהקליפה שממנה הוא הטבע וזוהי עבודה תמה לבינוני. חזק מאוד, מילים חזקות מאוד משתמש פה בעל התניה. מחדדות את העניין ואומרות לפום צער האגר. אין מה לעשות. פום צער האגר. מי שדברים מסוימים באים לו בקלות, שיבין, זה לא מספיק. וצריך לבוא בקושי. אם אתה, כן, מסופר על בעל חידושי ערים, כן, שבא אליו פעם איזה חסיד אחד, ואמר לו, רבי, אני ממש מתלבט, אני. כל סוגיה שאני לומד, אני לא מבין. מסוים ללמוד רש"י, לא מבין. מסוים ללמוד תוספות, לא מבין. מה יהיה? אמרו לו, בעל חידושי ערים, תשמע, אני מקנא בך. לי יש בעיה הפוכה. כל דבר שאני לומד, אני מיד מבין. אין לי עמל. אני לא עמל, אני מצפה שיהיה משהו שאני צריך להתאמץ בשבילו קצת. טוב, לא אומר את זה שוויץ חס וחלילה, כן? זה פשוט היה עובדה, זה היה גאון עצום בתורה, מסתכל, ישר מבין. ברור שכל תלמיד חכם בדרגות שלו, יש לו את האתגרים שלו, דברים שהוא ודאי, אין תלמיד ש... אין דבר כזה לדעת את התורה, כולה, כן? כל אחד יודע, יודע, יכול לצלול עוד יותר, עוד יותר עמוק. עמוק, תורה היא רחבה מני ים, עמוקה מני ים. כן, אז תמיד יש, אבל הוא רק רצה להמחיש לו של לשבור את הראש על הלימוד, זה לא דבר רע, זה דבר טוב, ככה לומדים תורה. יש לנו ספר שנקרא ספר המתמידים. ספר המתמידים זה ספר שבאמת מעורר הרבה מאוד אהבת תורה. זה שהוא מספר על תולדות חייהם של גדולי ישראל, אבל מדגיש שם יותר את העניין של האהבה העצומה שלהם לתורה, שהם לא היו מוכנים להיפרד ממנה לרגע. כל הזמן זה דבקות, לומדים, 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 לא ידעו שום דבר חוץ מזה. זה שם את רבי מוישה פיינשטיין, ואת האדמור מגור, זה הפני מנחם, וכמה גדולים, לא רגע את השמות, גם עכשיו התפרסמו הרבה מאוד סיפורים על הרב עובדיה, זה צד. איזה דבקות, איך הוא לא זז, הגיע ראש הממשלה לבקר אותו, הוא לא שם לב בכלל, היה שקוע שם בסוגיות שלו. כל הזמן זה דבקות, כל הזמן לומד. אז הרואה שם שזה כאלה, שכל פעם, זה בוודאי שזה קשה, כל פעם, רגע, אתה עייף, אתה רעב, יש לך פה, יש לך שם, יש לך עניינים, פה, ויתרו על כל דבר, גם עניינים משפחתיים. הוא יושב ולומד. זהו, זה מהותו. הוא יושב ולומד. וללמוד עוד, ללמוד עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ולחזור ולשנן. זה קורה שם את הסיפורים. זה לא אנושי. זה אדם מגיע לדרגה כזאת. כי הוא יודע לעורר את האהבה המסותרת שבליבו, למשול על ידה על הטבע שבחלל השמאלי. הצליח לגייס מתוכו מלוא חופניים של אהבת השם, לא ברמה אינטלקטואלית. באמת להרגיש שהוא כל כולו בוער בדבקות, ברצון ללמוד לדעת התורה. להידבק בקדוש ברוך הוא דרך חוכמה עילה שזה התורה. למה תלמוד תורה כנגד כולם? כשאתה לומד תורה, אתה לא עובר כל מיני דרגות, דרך, מגיע, כמו שאתה עושה מצווה. כן, מסביר בעל התניא פה, בספר התניא, כמה וכמה פעמים, עושה מצווה, זה חשוב מאוד. אבל איך זה עולה למעלה? דרך כל מיני השתלשלויות, דרגות וזה וזה וזה. אתה לומד תורה, שאתה עוקף את הכל, כי מה זה התורה? זה חוכמה עילה. אין דבר שהוא יותר קרוב לאדם מסוים מאשר הרצון שלו. הרצון, החוכמה של הבן אדם, זה הוא. אז אם אתה לומד תורה, אתה מתחבר לחוכמה של הקדוש ברוך הוא, שזה במרכאות הוא. זה עצמות אינסוף, זה התורה, זה רצונו, הוא רוצה שאתה עושה ככה. אז זה רצונו, זה הוא. אז זה דבקות בקדוש ברוך הוא, דרך לימוד התורה. מי שמצליח להזכיר לעצמו את הדברים האלה, מרגיש שהוא קל כמו נשר. וכל הקשיים, וכל הבעיות, וכל הטרדות, הכל מתנפנף החוצה, אבל עדיין הוא מתאמץ. כל הזמן צריך לעבוד על העניין הזה, ואז הוא זוכה להיות בגדר של עובד השם. בינוני, בדרגה של עובד השם.
וואו,
אני מבקש שגם אנחנו נתאמץ. ונתמיד, ונעלה, ונתגבר, ונהיה
כעריות.
אז כנאמר.
לעשות רצון אבינו.
זה לא אנושי.
נכון, אבל אנחנו לא נועדנו פה להיות אנושיים. אנחנו להתגבר על הטבע. להתגבר על הטבע. זה הכוונה להיות על אנושיים. למשול על הטבע. כן, הטבע בגימטריה זה אלוקים. להראות שגם בטבע, כל דבר צריך למצוא אלוקים. כל דבר. זה עניין של עבודה. זה יהיה רצון שבאמת נוכל להבין שהדעת להתגבר על הרגלים, להתגבר על הטבע, זה דבר שיכול, שמעלה את האדם לקומה גבוהה יותר בכל מה שהוא עושה. פשוט נהיה אדם אחר. וכשהוא אדם אחר, הוא טוב יותר. הוא יכול להישאר במקום. הוא לא חייב להיות באותה קומה. אם הוא רוצה לעלות לקומה, אז הוא צריך לעבוד על זה. ואז הוא עושה הכי הרבה נחת. למה? כי הוא עמל. הוא מתאמץ, הוא עובד.
באמת אמרו את יוסף.
זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. רחמנה, ליבה ביי. ואגב, העניין הזה של רחמנה, ליבה ביי, אז תרשו לנו במעמד חייגי זה להזמין אתכם לבר המצווה של עקיבא אורי.
אני גם אקבל עבור.
אתה? אנחנו נשמח אם תגיע לבר המצווה. אז זה לכבוד יעקב ופינה ורטיקובסקי, בבקשה. ולכבוד חווה בנייה, גברת חווה בנייה, בבקשה.
עד עכשיו חשבתי שיהיה כדאי, שאני בטוח
שיהיה בטוח. רב יעקב, בכבוד. רב שי, בכבוד. מה שנקרא, אני רוצה להגיד לכם שיש לכם למקל את הזכות, על הזאת הזכות, אולי, אתם הראשונים שמקבלים את ההזמנה הזו. הראשונים, הראשונים שמקבלים את ההזמנה, זה אתם שבאתם פה היום ללמוד. הנה, אני מקווה שאתם גם רואים את זה כזכות. עזרת השם.
אורי.
אורי,
אורי. אורי, שלום.
יש
לכם
זה אורי שלום. כן.
מה
לא עושה? והחתוכים. כן.
רק רגע,
לא עושים בידיים לקור. שי, אתה
התקת
לתוך את הספרים שם. מה? ספריה של חבד.
שומר חיים כחור.
כן. ההוא, מה הוא אמר לך? שמה? שהוא יציג לך?
לא, שהוא לדוק מה נשאר לו.
אה, לדוק מה נשאר לו.
תודה. זה אני רוצה. אתה אומר את הפרסות הטניה. הטניה.
היה לך השיעור?
מעניין.
אוי, אז לא עצרתי את זה.